אם זה המסר של יראת שמיים, המסר הוא רע מאוד. שתתפשט, אם זאת תהיה התדמית של יראת השמיים, יראת השם, אז זה גורם התכוננות. אבל בכלל, אנשים לא רוצים, לא רוצים מלכות שמיים, במיוחד אנשים צעירים שטעמו טעם של חיים איתנים. אנשים שיש להם כוחות חיים חזקים, ויש להם רצונות ואמביציות, ויש להם אומץ לב, הם מבקשים בצדק חיים, חיים אורחים, מעניינים, נחמדים, בלי שאדם מפחד מהצל של עצמו, בלי שאדם מרגיש שהוא כל הזמן לא בסדר, והוא צריך כל הזמן לבדוק אם מסכים, אם הוא עומד למבחן כזה כל הזמן, להשגחה ממרומים, בדיקות וחשדנות כזאת, ועדיף לא ליזום, ועדיף לא להרגיש, כי הלך תדע אם אתה צודק. אנשים רוצים חיים מלא אומץ, ביטחון, ומילת המפתח של הפסקה הזאת היא גבורה. פה אנחנו צריכים לפרק את הסוגיה הזאת. הרב פותח בהגדרה ראשונה, למה דווקא יראה וגבורה הולכות ביחד. כדרכו ראינו גם מקומות אחרים, הרב קוק כשהוא רואה סתירה שנראית בין שני מושגים, הוא לא מיישב את הסתירה, אלא הוא עוקר את כל הסתירה מיסודה, הוא הופך את הקערה על פיה. כן, המושג של יראת השם, לא רק שהוא לא סותר גבורה, לא רק שטוב, בוא ננסה לפשר בין היראה לבין הגבורה, אלא עד רבה. יראת השם היא מוסיפה או זו גבורה, להפך. לא רק שאין סתירה, לא רק שאין ניגוד, לא רק שצריך למחפש איזה פשרה, אלא הפוך. יראת השם היא נותנת הכי הרבה גבורה בנפש האדם, אלא מה? שזה כמובן דורש בירור. מי שמבין את המושג של יראת השם, מבין אותה בטהרתה. המושג טהרה פה מופיע גם במקומות אחרים. טהרתה כפי שהיא באמת. כמו שאומרים, הדבר בטהרתו, זהב טהור. מה זה זהב טהור? זה לא שהוא הלך למקווה, אלא שהוא זהב אמיתי, בלי תוספות, לא מזויף. או למשל, השמש בטהרתה זה בארמית, איך אומרים, צהריים? טהרה. מה זה טהרה? השמש בטהרתה, השמש בשיא עוצמתה, זה נקרא כפי שהיא, שמש בטהרה, טהרה, צהריים. אז צריך להבין את המושג של יראת השם באמת, בטהרתו. אם מבינים את זה נכון, אז אדרבה. יראת השם, מה היא עושה? היא עושה את החיים מלאים עניין ושאיפות גדולות. וממלאת אותם, ממלאה אותם ברוחניות נשגבה המזככת את כישרונות הנפש באור אש קודש. פה כמה יסודות שיראת השם תורמת לעולם הגבורה. יראת השם זאת לא התבטלות במובן של מחיקת האישיות. צריך להבין את המושג התבטלות. יראת השם זה סוג, מושג שבאמת מתקשר לנו אסוציאטיבית להתבטלות, וזה נכון. שאלה, מהי התבטלות? אם התבטלות זה מחיקת עצמך, חיסול האישיות, הרגשות, הרצונות שלי, אז באמת זה לא כל כך מוצלח. יראת השם זה לא מחיקת האישיות, יראת השם זה הערצת גודל. מעריצך ונקדישך. אנחנו מעריצים. יש תכונה בנפש של האדם, תכונה מאוד מאוד חשובה, שנקראת היכולת להעריץ. זה תכונה באדם. אנחנו רואים את זה אצל ילדים, אחר כך אצל בני נוער, זו תכונה שמאוד מתפתחת חזק, שיש רצון, כזה נטייה בנפש של אדם, להעריץ. יש אנשים מעריצים גיבורים, מעריצים אנשים חכמים, מעריצים כל מיני, זה מעריצים, אחר כך מעריצים את המדינה, מעריצים כל מיני, זה כוח בנפש. צריך לדעת מה לעשות איתו, לכוון אותו. יש לפעמים אנשים מעריצים שחקנים, מעריצים קבוצת כדורגל, מעריצים, לא יודע, זה זמר. זה כוח כזה שנמצא בנפש, וצריך לדעת לנווט אותו. זה כוח מאוד מאוד חשוב, מאוד 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 משמעותי, להעריץ. למה זה כוח חשוב? כי כשאתה מעריץ משהו, אתה אומר, אני רוצה לשייך אותי איפה שאני נמצא היום, למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. נכון שאני פה. אני, על ידי ההערצה, אני משייך את עצמי, אני שולח יד, נמצא במגע, באיזשהו קשר של כיסופים, געגועים, רצון להשתייך, התעניינות במשהו שהוא גדול ממני. זה דבר שמרים את האדם. אדם מעריץ משהו, אדם מעריץ צדיק. אני יודע שאני לא שם, איפה שהצדיק נמצא, אבל אני מעריץ אותו. מה זה שאני מעריץ? אז אני מתחיל להיות, להתעניין בו, לחבר נקודות מגע איתו. לאט לאט הוא תופס מקום אצלי בחיים, הוא משפיע עליי, אני משייך את החיים שלי לדבר שיותר גדול ממני. אז לכאורה בעצם הפכת את החיים שלך לנספחים למשהו אחר, או מתבטלים אל משהו אחר. אתה מעריץ משהו, אז הוא העיקר, הוא המוקד, הוא המרכז, ואתה הולך ונספח אליו. נכון, זה לא התבטלות במובן של מחקתי את עצמי. במובן, יש לי הרבה, ברוך השם, אבל אני רוצה להיות שייך למשהו יותר גדול. הערצה גורמת לי להרחיב את מרחב החיים שלי יותר מהמידה האמיתית שלו, הנוכחית שלו, נקרא לזה כך. זה אני באמת, אני כרגע, אני הריאלי שלי. ואני רוצה להרחיב את גבולות האני שלי. איך אני נהיה יותר ממה שאני? אני קופץ קצת, אני מדלג, אני שייך לדברים שהרבה יותר נשגבים ממני, למרות שאני עוד לא לגמרי שם. זה לא ביטול המציאות הנוכחית, זה לא מחיקה, זה הרחבה, כן? זה לעשות את החיים מלאים עניין ושאיפות גדולות יותר ממה שיש בחיים. אז זה התבטלות במובן הזה שאני עכשיו נספח לדבר הגדול, כאילו אני בטל אליו, כאילו הוא הדבר הגדול, הוא המרכז, בסדר? ואני מעריץ אותו, אז עכשיו אני כאילו מתבטל אליו. אבל מה זה מתבטל? זה לא מחיקה של עצמי, אלא הגדלה. זה אני. עכשיו ברגע שאני הופך את עצמי להיות נספח לכזה דבר גדול, אז אני הופך להיות קשור לדבר הרבה יותר גדול ממני. אלה הממדים הריאליים שלי, אבל פה אני בעצם שייך לממדים יותר גדולים. אז אני מתבטל, כלומר נספח, אבל אני לא מתקטן, אלא מגדל. זאת אומרת שההתבטלות אין פירושה צמצום האישיות שלי, את ההתבטלות הכוונה הרחבת האישיות שלי. בעזרת גורם שאני מעריץ אותו. בעזרת זה שאני מעריץ משהו גדול, נשגב, אדיר, אני גדל יותר ממה שיכולתי לגדול לבד. זה עושה את החיים, כן? זה מרחיב אותם, עושה אותם מלאים עניין יותר ממה שהיה בהם. זה נקרא שאיפות גדולות. אם לא הייתי מעריץ, לא היו לי שאיפות גדולות. עכשיו בזכות הערצה נוצרות לי שאיפות גדולות, שיוך לדברים גדולים, התעניינות בדברים גדולים, וממלאה אותם ברוחניות נשגבה. זה ממלא את החיים עכשיו במשהו נשגב. מה זה נשגב? גדול ממני, הרבה מעליי. כן, בעזרת היראה, בעזרת הערצה, גם דבר נשגב ממלא אותי. איך אני אתה מתמלא מדבר שהוא נשגב ממך? בעזרת ההתבטלות אליו. ההתבטלות אל, השיוך אל, ממלאת אותי לדבר שהוא נשגב ממני. למרות שאני לא שם, הוא נשגב, אני לא, אני שייך לשם. אני מואר מהאור הזה, מקבל מזה רשמים, מושפע וכן הלאה. זה יתרון ראשון, אבל יש פה עוד יתרון. היא מזככת את כישרונות הנפש באור אש קודש. כשאדם יש לו הערצה לגודל, יש לו פתאום קנה מידה אחר בחיים. כשהקנה מידה שלך הוא אתה עצמך, או מה סכם הוא החבר שלך שאתה מכיר, או המורה שלך בכיתה א', לא, יש מורים גדולים, הגננת שלך בגן חובה, אז זה המדד שלך, אז חוש הביקורת העצמית שלך הוא מאוד נמוך. אלה הציפיות. אני בסדר, אני מרוצה מעצמי. באמת יש לך סיבות טובות להיות מרוצה, אתה בחור טוב. אבל אם אתה מתחיל להעריץ מישהו גדול, כל המדדים של הביקורת משתנים. פתאום אתה מתייחס לעצמך באחרת. זה בסדר שאתה מרוצה מה שאתה עושה היום, אבל אתה מבין שאם אני משווה את עצמי או מבין, מעריץ את הדבר גדול, אז אני מבין בבת אחת שאני צריך פה הרבה יותר להזיז דברים. ומה שאני חשבתי כמושלם אצלי, דבר שלא כזה מושלם. כי כשאני מתחיל להעריץ את החסידות של רבי אריה לוין, אני מתחיל להבין שמה שחשבתי שאני קצת איש חסד, זה לא זה. זה התחלה טובה, אבל זה, יש עוד הרבה הרבה מה לעשות. זה נקרא זיכוך. זיכוך זה ביקורת עצמית. זיכוך, ביקורת עצמית זה רק לאור משהו. מזכך לאור האש. אור אש קודש. לאור משהו גדול, אני יכול לזכך. זה יוצא שהיראה, הערצה, מביאה שתי מעלות לאדם. מעלה ראשונה, התרחבות. מעלה שנייה, זיכוך. הוא נהיה יותר, עם ביקורת עצמית יותר נכונה. הוא פחות זכוח דעת. זה לא התקטנות, זה לא אלבון החיים. זה שני דברים שנקראים גבורה. מה זה גבורה? גבורה זה היכולת לצאת מהמשבצת הנוכחית ולגדול, ללכת למקומות יותר מסוכנים, יותר מסובכים. גבורה זה גם אומר איזהו גיבור, שליטה עצמית, יכולת לשנות, לתקן, להתמודד עם בעיות. לצערנו הרב, אם אדם לא מבין מה זה יראת השם, אז הוא מפרש שיראת השם זה שיתוק ובעלה. ותיזהר, ואל תתעסק עם זה, ואל תתעסק עם זה, ואל תחשב יותר מדי, אל תסמוך על עצמך, אתה כזה קטן, תמחק את עצמך בכלל. אז באמת זה יוצר מרד, כמו שראינו. נדלג כמה שורות לסוף שורה שישית. אומנם. ברוך אתה אדוני, אלוהים המלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומנם הציור מפיל איזו אימה. הוא גם כן בכלל יישוב העולם והכשר המוסרי. אחרי שהרב ניתח ניתוח ראשוני, שעד רבה יראה ממוסיפה גבורה. עכשיו הרב נכנס לעוד פרשייה. באמת, יש צד ביראה שיוצרת איזושהי הכנעה. זה נכון. יש צד ביראה שיוצר הכנעה. והתחלנו לרמוז לזה שדיברנו על הזיכוך. היראה זה שאני מעריץ מישהו ומזדקך, הביקורת העצמית שלי מתחזקת. זה נכון, כשאתה מעריץ דבר גדול, אז אתה מתחיל קצת להיות יותר ביקורתי כלפי עצמך, וקצת לזכך את עצמך. ובזה, יש בזה מימד, נקודה מסוימת של הכנעה, או שאיזושהי ביקורתיות, שיש בה נקודת אמת. וכאן הרב אומר, תדעו לכם, אתם תוקפים את היראה, שאתם חושבים שיראה זה לא טוב, כי זה יוצר הכנעה, תראו, אני מסכים איתכם, צריך לפרש את זה, אבל, אל תשפחו את התינוק עם המים. יש פה משהו כן חשוב בתוך היראה, בתוך אלמנט ההכנעה. מה חשוב בו? יש פה משהו שמפיל אימה. האדם קצת מפחד. ממה הוא מפחד? הוא מפחד מטעויות. הוא מפחד מלא להיות שלם. הוא מפחד כמו אותו, אשרי אדם מפחד תמיד. הוא יודע שיש לו משהו שהוא צריך להשתפר. זה טוב. למה? זה אפילו תורם לעולם. זה מכלל יישוב העולם והכשרו המוסרי שראוי ליפול או להפיל אימה על הכושלים שבמעלות המוסריות שכל חטאת לא תעצור באדם מלבוא אל תאבק ליבם הזונה. אצל רשעים כאלה חזיון פחדים שמצטייר על ידי מושג יראת השם הוא חזיון של אמת, כי באמת ההנהגה האלוקית העידה שיקנו ונוקם לצרה ואויביו. יש תפקיד ליראת השם, גם ליראת השם שיוצרת פחד והכנעה, כי מה לעשות? בתוך האדם יש מרכיבים שטוב קצת להפחיד אותם. נכון שעיקר החיים של האדם זה לא מה שצריך להיות שם. אבל אנחנו יודעים שבתוך האדם יש כישלונות. ואותם נושאים שבהם האדם נכשל מבחינה מוסרית. אותם יצרים שהאדם לא מצליח להתגבר עליהם. עם כל ההרצה שלו, עם כל היראת שמיים שלו, יש בתוכו תאוות לב זונה שהוא לא מצליח להתגבר עליה. יש רשעים שכל המושגים של יראת השם מדבר איתם על גודל ורוממות וזה, זה לא מעניין אותם. אין ברירה. באמת לטובת האדם ולטובת האנושות ולטובת ישיבו של עולם צריך גם להשתמש בפחד. אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. צריך מורא מלכות, צריך שלכל מלך יהיה גם שוק לידו, וצריך שיהיה גם משטרה, וצריך שיהיה גם בית צוהר. אתה שואל אם זה אידיאלי? לא, היינו לא רוצים שככה תיבנה מדינה. אבל צריך, זה יש לזה תפקיד. גם לציור הנמוך של היראה, שזה דבר שהוא בא לומר, פחד, הכנעה, תיזהר, עירת העונש יש זה תפקיד, וזה נושא שהרב יחזור עליו יגיע אליו בפסקאות נוספות פה. תפקיד עירת העונש בחיים, יש פה מתחיל רמז לסוגיה הזאת. נכון, עירת העונש זה לא עירת הרוממות, זה לא העירה שבא לרומם את האדם לגבורה, זה עירת העונש שהיא מחלישה את האדם. זה שתי עירות הפוכות, אבל לפעמים כן, לפעמים צריך קצת לאיים על האדם, וזה נכון שצריך להפחיד את הרשעים, כי באמת השם קנו ונוקם, תיזהר. ויש לפעמים מצבים של אדם מול עצמו או מול אנשים מסוימים שיש תפקיד לעירה הזאת שיוצרת הכנעה, קצת להפחיד את הבן אדם, למוטט לו את הביטחון העצמי, להחליש לו את הגאווה, לשבור את היצריות הגסה שלו, נכון? ואל תאמר שזה רע, אל תהיה שענן, עדיין האנושות צריכה את זה. זה נכון שזה לא המנגינה המרכזית של החיים, אבל גם אתם אנשים צעירים שרוצים לנהל חיים על צדק ואומץ וביטחון וגבורה, אתם יודעים ומבינים שצריך גם שיהיה את הצד הזה בחיים, שצריך גם משטרה, שצריך גם בית סוהר ואמצעי הרתעה. יש בזה חיזיון של תועלת גדול, יש בזה גם תועלת, כי העירה מחלישה את הכוחות הרעים. זה עירה נמוכה, או בלשון הזוהר עירה תתאה, זה עירה שרק מחלישה את החיים, נכון? היא מכניעה, היא שוברת את האופי, את הגבורה, נכון? יש אנשים שזה טוב לשבור אותם, יש מצבים של כוחות רעים שצריך לשבור אותם, להחליש אותם, אין ברירה. הרב קוק עוסק בזה בהרבה מקומות. ניתן דוגמה אחת מעולת ראייה. עולת ראייה, יש לנו פרשייה שנקראת, אנחנו אומרים אותה כל בוקר, פיתום הקטורת. פיתום הקטורת, קטורת זה דבר מאוד אצילי, מאוד עליון, קטורת זה דבר מאוד רוחני. ובתוך פיתום הקטורת, התורה מצווה אותנו, פרשת כי תישא, שצריך לשים גם מלח. אז באמת צריך לשים מלח בקטורת. אנחנו אומרים, אחרי שגורמים את כל הסימנים של הקטורת, מלח, סדומית, רובע. צריך להוסיף גם מלח סדומית. מייל אתה מוסיף מלח בקטורת, למה דווקא מלח סדומית? מלח סדומית זה מלח הרסני מאוד. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שמלח סדומית מסמא את העיניים. לזה צריך ליטול מים אחרונים, אומרת הגמרא. זה לא טוב, זה מסמא את העיניים. סדום בכלל זה לא איזה מקום נחמד. כופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תיזרה ולא תצמיח. כמהפכת סדום, אנחנו יודעים שמלח, שזורעים מלח באיזשהו מקום, לא תיזרה ולא תצמיח. זה זורעים מלח באדמה, זה הורג את הקרקע, היא מתה. תלכו לים המלח, אין צמחים, אין בעלי חיים, אין כלום מרוב מלח. אז למה אתה לוקח את המלח הזה ושם אותו? מלח סדומית רובע. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, נכון שאנחנו רוצים בעיקר בקורבנות להתקדוש ולהתעלות, אנחנו רוצים קטורת והכל דברים רוחניים ונפלאים והכל הדרך החיוב, אבל יש בתוכנו חלקים נמוכים מאוד, יצריים גסים, ששם צריך לשים מלח, צריך להרוג אותם, צריך לחסל אותם. נכון, זה רובה, זה מידה קטנה, זה לא המידה הראשית, זה רק טיפונת, אבל צריך גם להרוג. המלח הורג, המלח הורג את האדמה, הורג את הצמחים, ולפעמים אין ברירה. זה מכאיב מאוד, אבל לפעמים אין ברירה, צריך להשתמש במלח. גם כאן, ויש מקומות נוספים, כמה אנחנו צריכים לא לדעת שיש תפקיד ליראה שמחלישה, היא מחלישה כוחות רעים. וזה לברכה, כי בזכות זה היא משיבה את הרעים שבבני אדם לדרכי יושב. אבל אנשים רגילים שהם לא סובלים מכאלה מידות רעות ומקולקלות, אנשים נורמטיביים, אנשים בחורים טובים שהם לא סובלים מיצרים כל כך נוראים ואיומים, הניגשים אל השם בתלמוד תורה, אנשים שרוצים לבקש מעלות מוסריות, אנשים שהם רחוקים מתועבה רעה, לא, לא בשבילכם, אתם צודקים לגמרי, לא בשבילכם באה עירת העונש. אנחנו צריכים לדבר בעיקר בשפת עירה הזאת. הערצה, זה העירה. להעריץ. להעריץ גודל. באיזה מובן אתה ירא? אתה ירא הכוונה, אתה מעריץ, אתה מרגיש קטן ליד זה. אבל אתה ראי לא להקטין אותך, לא למחוק אותך. אלא שתהיה גדול. כי כשאתה מסתכל על דבר גדול, אתה מרגיש קטן לידו, אתה מתחיל להיות שייך אליו, להתחבר אליו, לרצות להיות מושפע ממנו, להזדקך לאורו. טוב מאוד. זה נקרא להשכיל ביראת השם. זה השכלה. צריך להתבונן, להבין מה התפקיד של יראת השם, לצייר ציור, לתפוס שיראת השם תיצור לנו כזאת תפיסה בנפש, שם רומם. הנה יראת הרוממות. יראת הרוממות זה יראה שבא לרומם את האדם, הרי יותר מהמקום שבו הוא נמצא, הוא מחיה את כל הכוחות הנפשיות. זאת יראת רוממות. ביראת רוממות יש אימה אהבה. כן? אומרת הגמרא בסוטה, אברהם אבינו כתוב עליו, שהוא גם אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, וגם כתוב אברהם אוהבי. ודאי איזה יראה מדובר פה, יראה שיש אימה אהבה, כך לשמוע לגמרא בסוטה. אז לא יכול להיות שמדובר ביראת עונש. קירת עונש, אין עם אהבה. אתה לא אוהב כלום, אתה פשוט תומת מפחד. זאת יראה שיש עם אהבה. מה זה אהבה? רצון להשתייך. כשאני מעריץ משהו מאוד מאוד מאוד, רוצה להשתייך אליו. זאת אהבה כבר. אכפת לי. אני מעורב בו, זה מטריד אותי, אני מתרגש ממנו. זה נוגע לי ללב. העירה והאהבה עובדים ביחד. עירה, הערצה, כן, העריצך, הערצה, יוצרת אהבה. כולם, כתוב, אנחנו רואים כל בוקר המלאכים, נכון? כולם מעריצים ומקדישים וממליכים, נכון? ואחר כך, עם רשות זה לזה, הכלי שיוצרה מנחת רוח בספר, חלשון, מה?
נותנים באהבה.
נותנים באהבה, רשות זה לזה. מנחת רוח. זאת אומרת ששם האהבה היא פרי של הערצה גדולה. כן, אז הערצה והאהבה הולכות ביחד. זה נקרא עדן פנימי. יראת רוממות שיש עם האהבה ועדן פנימי. אהבה זה צודק, זה גם רצון לתת. אבל פה אנחנו לא מדברים על זה. פה אנחנו אומרים רצון להשתייך. עדן, עדן חוכמה, מחשבות, עדן מחשבה, התבוננות. זאת אומרת שאם אני רוצה להפחיד מישהו, אז אני אנסה כמה שפחות לפנות לשכל שלו. אם אני רוצה להפחיד מישהו, אני כמה שפחות אסביר לו, כמה שפחות אתן לו לחשוב. השיטה הכי טובה להפחיד זה למנוע מחשבות, ליצור אי ודאות. אתה עושה אי ודאות, הכל לא ידוע, מכניס בן אדם לבלגן, עושה לכל מיני דברים שהוא לא יודע, הוא לא מבין כלום. ככל שהוא פחות ופחות מבין, הוא יותר מפחד. כך דרכו של אדם. אז אם אתה רוצה להפחיד מישהו, תשלול ממנו הבנה. יש שיטות כאלו בכל מיני מקומות בעולם שלגרום לבנם שלא מבינים, כמה שיותר פחות מבינים, אז הם באמת נמצאים בסוג של פחד ואימה כזו. לא יודעים מה עול, מה קורה, לא מביאים את ההיגיון. אבל אם אנחנו רוצים ליצור אהבה, אי אפשר ליצור אהבה בלי שכל. אין דבר כזה. כל אהבה היא תוצאה של ההפך, של היכרות. אם אתה לא מכיר, אתה לא יכול לאהוב. אתה יכול לפחד ממה שאתה לא מכיר. לאהוב רק מה שאתה מכיר. אותו דבר גם יראת רוממות. יראת רוממות יכולה להיות רק מדבר שאני מכיר. את מה תעריץ? מה שאתה לא יודע עליו כלום, אתה לא יכול להריץ אותה. כן? משהו. אתה צריך משהו. אחרת למה אתה כוסף? אבל משהו, צריך איזשהו משהו. איזשהו מידע חיובי. מסוים. אם אין לנו שום מידע חיובי, אני לא יכול לחשוף לכלום. משהו. הוא טוב לכל ורחמן על כל מעשה, משהו. אם אני לא יודע שום דבר, אני לא יכול לחשוף, לא יכול להריץ וגם לא לאהוב. אני יכול לפחד. ומה לא נודע, אני יכול לפחד. ועדן זה מחשבות. עדן זה חוכמה. עדן זה שאדם מתבונן, להפך. אדם חושב, עדן פנימי, מחשבות פנימיות. זאת אומרת שעירת הרוממות היא קשורה למשפחה של האהבה, כלומר משפחה של ההשכלה, כמו שכותב, להשכיל בעירת השם. אז כמו שדיברנו כבר שהעירה והחוכמה עובדות ביחד, הנה זה חוזר על אותו יסוד, העירה והחוכמה. כן, העירה זה כל מה שאתה חושב שעירה זה סותר גבורה, זה בגלל שעירה אצלך סותרת חוכמה. אם עירה סותרת חוכמה, כמו שלמדנו, כמו שדיברנו, ביררנו פסקות א' ב', אז המסקנה היא גם אחר כך שעירה סותרת גבורה. אבל אם אנחנו מבינים מה זה עירה, שעדרבה היא החוכמה, אז תבין עירת השם, אומר שלמה, שהיא שיא ההתבוננות והחוכמה זה עדן, אז להתענג על השם. ויתן לך משאלות לבך. אז מה זה להתענג על השם? להתענג על השם זה אדם כל כך מעריץ את הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהוא רוצה כל הזמן לקבל עוד ועוד, להיות קשור עוד ועוד. עונג, יש פה ביטוי שנקרא התענג. התענג זה מהמילה עונג. עונג זה ראשי תיבות. עדן, נהר, גן. זה תיבות עונג. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אנחנו בגן. כולנו בגן. אנחנו בגן, כלומר אנחנו מנסים לצמוח. ויש עדן, שממנו יוצא נהר אלינו. העדן הוא הדבר הגדול. הוא העיקר, הוא המרכז, הוא השורש. ככל שאנחנו מתבטלים אל העדן, אנחנו מקבלים את הנהר, שמביא לנו המון פריחה וצמיחה בגן. זה נקרא עונג, להתענג על השם. מה זה להתענג על השם? להבין שאני בגן, ושם יש עדן, ואני רוצה להיות בקשר איתו. הגיוני. הוא יותר גדול. שם הדבר המשמעותי, שם המעיין, זה העדן. שם החוכמה, שם התבונה. אז תבין, אני רוצה להיות שייך לנהר, כדי שישקע אותי, ישקע את הגן. אז אני מתבטל אל העדן. זה לא התבטלות דבר של מחיקה, להפך, הגן מתחיל לפרוח. איך הגן פורח, איך הגן צומח, כשהוא מקבל מהעדן את הנהר שלו. זה נקרא, וייתן לך משאלות לבך. עכשיו אני מקבל, אני רק גדל וצומח מזה. זה יראת השם, זה יראת הרוממות, יוצרת לאדם עונג. כן, עונג אמיתי, אז תתענג על השם. כן, תתענג על השם, תעלה למעלה, וירכבתיך על במות הארץ, רק תגדל. והחלתיך, פרשת שבוע, נחלת, יעקב, מה זה אחת יעקב? ואיך אומרת הגמרא בשבת, נחלה בלי מצרים, רק התרוחב. למה אתה מתרחב? איך התרחבת בלי מיצרים, פרצת? כי התענגת על השם. אם אתה משתייך לדבר גדול, אתה מתרחב הרבה מעבר למידה שיש לך. זה מה שאתה חושב שיש לך. תתחבר לדבר גדול, תראה איך תגדל. הרבה יותר ממה שחשבת. זה כוחה של הערצה. ולכן עם ישראל מעריצים. מעריצים את הקדוש ברוך הוא, וגם מעריצים את תלמידי חכמים. כן, רבי שמעון המסוני, אומרת הגמרא בקידושין, דרש כל עתים שבתורה, עד שהגיע את השם אלוקיך תירא ופירש, בא רבי עקיבא, אמר את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. מה הכוונה לרבות תלמידי חכמים? צריך לפחד מהראש שיבה. זה הכוונה? לא. מי שמפחד מהראש שיבה שלו לא יגדל. אלא להריץ. כשאדם מעריץ את הראש שיבה שלו, אז הוא לומד מדרכיו. אז הוא מתחכה אחרי אורחותיו. הוא מנסה לקבל ממנו השראה בסדר גודל, אז הוא יגדל. זה נקרא את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. אז ההרצה, הרצה תלמידי חכמים, כן, היא מאוד מאוד חשובה. היא יוצרת גודל, זאת עירת רוממות, זאת עירה מבורכת. וראו כל עם הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה הכוונה? שאנחנו רוצים שכל הגויים יפחדו מאיתנו? לא, אנחנו לא רוצים שיפחדו. כי אם יפחדו מאיתנו, אז הם לא ילמדו מאיתנו תורה ולא כלום, סתם יפחדו. אנחנו לא רוצים שיפחדו, אנחנו רוצים שיעריצו אותנו. רוצים שכל הגויים יעריצו אותנו. איך הם יעריצו אותנו? אם יהיה לנו, אם יהיה מה להעריץ. אם ראו כל עם הארץ כי שם השם נקרא עליך, אז יעריצו אותנו. כן, אז נהיה ונתנך השם לראש. כן, אנחנו רוצים שהגויים יעריצו אותנו, יעריצו אותם ישראל, כלומר שיהיה לנו מה? תוכן כזה נשגב, שהגויים כולם ירצו להתבטל, יחזיקו בכנף איש יהודי, רוצים להתבטל אלינו. אז זה תלוי בנו. אם אנחנו, שם השם יהיה נקרא עלינו, אז הם יעריצו אותנו. הכל תלוי בנו. הם כל כך ירצו להיות מושפעים מאיתנו, ללמוד מאיתנו, לתת לנו, שממש לנו לומר בכל מיני נושאים. הכל תלוי בנו. אנחנו לא רוצים להפחיד אף אחד, אנחנו רוצים שיעריצו את שם השם שנקרא אלינו. אז אם כן, אנחנו רואים את החשיבות של ברור יראת השם, שלא ליפול להבנה שחס ושלום יראה מחלישה את הגבורה. גם הפסקה הבאה עוסקת, וגם הפסקאות הבאות עוסקות באותה סוגיה גדולה שתעסיק אותנו מסעיף ד' עד סעיף תת, ואלה סוגיה מאוד מרכזית, ארוכה מאוד, והיא שנראה שיראת השם מפריעה לחיים, סותרת את החיים, ולא רק זה, אלא נראה שהיא גורמת לאדם חוסר מעש. יראת השם יוצרת סוג של חוסר לקחת אחריות. כן, בתחילתה של הופעת יראת אלוקים על האדם הכללי, הכוונה החברה והפרטיים, מביאה אותו לידי שיעמום ובטלנות. שיעמום הכוונה שיתוק, זה נקרא שיעמום. זה לא כמו סתם מישהו משעמם לי, אלא שיעמום זה שיתוק נפשי, זה נקרא שיעמום. יש בסוטה, בדף יומי עכשיו, על יש מישהו שהוא משועמם, שאם אשתו סוטה, אשתו של משועמם, מה הכוונה שאשתו של משועמם סוטה? זה לא שמשעמם לו אשתו סוטה, הכוונה שיש לו בעיה, בעיה נפשית, לכן אשתו לא יכולה להסתדר איתו. שיעמום ובטלנות, הוא עובד את רצונו. אדם יש לו יראת השם, אין לו רצון משלו. אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, אני רוצה, מה השם יגיד אני עושה, מה אתה רוצה, לא יודע. לאט לאט מזה שאתה לא רוצה כלום, כי רק מה שהשם רוצה, אז יכול להתפרש בסוף כשאין לך שום רצון משלך. ואם השם לא אומר לך, אז אני לא עושה כלום דבר. אין אדם שהוא עושה רק בלעד שאומרים לו, אז מעצמו אין לו שום רצון. לא אמרו לי, לא עושה, השם מחכה. אז איפה האופי שלך? אתה חסר אופי. איפה המהותיות שלך? ככה זה נראה הרבה פעמים שיראת אלוקים עושה נזק. נכון אומר רבה, זה בגלל שהיא נגעה רק בצדדיה החיצוניים, בגלל שהיראה נגעה רק נפגשת עם היראה בתצורה, בדמיון שלה, בתדמית שלה, לא ביראה עצמה. נפגשת עם היראה בצורה שטחית, ואתה חושב שיראה זה להיות כנוע. נכון, יש בה נקודה ביראה אלמנט של קנייה, אבל לא הגעת ללב של היראה. זה לא הפכה, לא עשתה עדיין היראה עבודה אמיתית. ואת זה אנחנו, נראה לי, נשאיר לפעם הבאה, בעזרת השם, לבאר מה, איך אנחנו לוקחים את העירה באופן כזה שהיא לא יוצרת בטלנות ולא מחיקת האישיות. כל זה המשך של הפסקה הזאת, אבל בעוד זוויות נוספות של הסוגיה של לבנות עירת שמיים אמיתית. הפסקה הזאת, פסקה ד' מאוד מקבילה בסעיף ח', גם שם הרב כותב, תכונתה של יראת שמיים מחלשת את האדם בתחילת הופעתו. יש פה איזו חולשה לכאורה בהתחלה. בשתי הפסקאות, אולי באמת תחבר אותם בעזרת השם, ד' וח', גם ט', על צדדים שונים של התמדות עם יראת השם. טוב, לאט לאט, בהצלחה לכם, שבוע טוב.